ברוכים הבאים לפרק מספר 6 של פודקאסט, פודקאסט המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל, ואנחנו מתחילים שבוע עם הטירוף סביב ארגנטינה. מסי הגיע למונדיאל הזה בכל הכוח, ואתמול, אמש, יותר נכון, הוא פשוט על גבו לקח את ארגנטינה לניצחון גדול, 2-0 על מקסיקו, שער, בישול, ונדמה היה במהלך המשחק שאם מסי לא יעשה את זה, זה פשוט לא יקרה. מנגד צרפת הלך לה הרבה יותר בקלות עם עוד ניצחון, הפעם 2-1 על דנמרק, אמבפה עם צמד, כבר יש לו 3 שערים, והוא מגיע ל-30 בקריירה שלו בנבחרת צרפת, לתיארי אנרי זה לקח הרבה יותר זמן, אמבפה רק בין 23. הערב המשחק המרכזי גרמניה מול ספרד, כל תוצאה מלבד ניצחון של גרמניה עלול להשאיר אותה מחוץ למונדיאל כבר אחרי 2 משחקים, ועל כל זה אנחנו מתחילים. אריק בנאדו, גילי ורמוט, אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך.
סופש נהדר.
סופש נהדר, היה לנו אחלה סופה של כדורגל, ואי אפשר שלא להתחיל בלי מסי. אריק, מסי, בוא נאמר, אומרים מסי בא למונדיאל. אבל בוא נאמר, רק מסי בא למונדיאל, כי לולא הוא, ארגנטינה, עד עכשיו אני חושב לא מופקים.
כן, קודם כל, ארגנטינה ראינו שבא עם לחץ מאוד גדול, מצד שני, לפחות היה איזה נחישות שלא ראינו במשחק הראשון, איזה רצון על כזה לבוא ולנצח את המשחק, וראית את זה אחרי הגול הראשון שמסי עשה, שזה באמת היה פעולה טכנית יוצאת מן הכלל. נכון שהשוער, הביטה לא הייתה חזקה, אבל העצירה של הכדור שלו מדימריה הייתה פנטסטית לכיוון השער, והוא עשה את זה במהירות יוצאת דופן. ומסי הגיע, ואנחנו שמחים שהוא הגיע, ובוא נדע באמת, יש למסי נבחרת בינונית, אפילו מינוס במונדיאל הזה. דימריה הוא בסדר, והוא יכול לעשות פעולות.
גם הוא חזר מפציעה עכשיו.
הוא חזר מפציעה ארוכה שהוא נפצע במשחק מול מכבי חיפה. דיבאלה, לא ברור לי למה הוא לא איכשהו נכנס לרוטציה כשחקן עוד יציאה.
העיתונאים הארגנטינאים לא מתעסקים בו בכלל,
אולי מסי מחק אותו שם. יש שם משהו לדעתי בטוח שאנחנו לא יודעים, אבל לא יכול להיות ששחקן כזה שהוא כל כך מוכשר, כל כך טוב, לא מקבל אפילו הזדמנות להראות את היכולות שלו, ומסי באמת עשה את המשחק אתמול, עשה גול מדהים ששחרר מלא לחץ, מקסיקו ברגעים במשחק הייתה הרגשה שכאילו יכולה פתאום לעשות גם 1-0, זה לא היה רחוק משם, אבל בסופו של דבר מסי התעלס, עשה את הגול, עשה בישול, וגול נהדר של פרננדז, באמת יוצא מן הכלל, ו-2-0 זה קצת עושה שקט לארגנטינה, למשחק הבא, שגם אי אפשר לדעת מה יהיה בו, זה הכל פתוח בבית הזה.
נכון, עדיין צריכים לנצח את פולין. גילי, ראית אתמול את ארגנטינה, מרגיש, אתה יודע, יש פה סוג של קרמה סביב מסי, 21 הופעות במונדיאלים, 8 שערים, בדיוק כמו מרדונה, זה הנתון של מרדונה, ובארגנטינה כמובן עושים את הקשר, השאלה אם יש בכלל, איך אתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע, זה סוג של קרמה כזאת.
כן, אני לא מתייחס לדברים האלה, קודם כל תמיד היו אומרים מה מרדונה היה רוצה, שמסי הזכיר או דברים כאלה, וזה בדיוק הפוך, ודווקא אחרי שמרדונה נפטר, אז מסי גם זכה בקופה אמריקה, ירדו הקרניים. אני מסתכל על מסי, באמת, ארגנטינה, אתה יודע, עד עכשיו הייתה מין חידה, רוב האנשים לא מסתכלים עליהם בקופה אמריקה ובמוקדמות וכל הזה, וראו נתונים של 36 משחקים ללא הפסד, וזכייה בקופה אמריקה, ואתה רואה בשני המשחקים האלה שהם פשוט לא טובים, לא מספיק טובים לרמות הגבוהות של הנבחרות. הם אתמול נראו מאוד שכונתיים, מאוד מפוזרים. כל המחצית מסתכל, לא מצליח להבין באיזה שיטה הם משחקים. פעם זה נראה לי 3 בלמים, פעם נראה לי בלם אחד, רודריגו דה פול שמשחק את הקשר אחורי, אני רואה אותו בכנף ימין כל רגע עושה דריבלים. כאילו איבדו שליטה, לחץ. השתלט עליהם, ובאמת, אתה יודע, אם לא ההבלכה הזאת של מסי, הם לא נותנים גול גם עוד 100 משחקים. וכמו שאריק ציין, הסטופ הזה במסירה של דיבלה, העצירה הראשונה, הנגיעה של מסי, עושה את ההבדל. והוא עשה את ההבדל אתמול גם בקשר לדיבלה. אפילו למרות הגדול של אנטו פרננדז אתמול, הצעיר מבנפיקה, דיבלה, שחקן יותר טוב ממנו, יותר בכיר ממנו, באמת לא ברור מה קורה שם. אבל אתה יודע, אני בתור אוהד מסי ואוהד ארגנטינה מאוד מאוד רוצה לראות אותם מצליחים ומתקדמים, לצערי אני לא רואה אותם עושים מעבר לרבע גמר, לצערי.
אריק, דיברת על אנטו פרננדס מבנפיקה, באמת הוא עשה שער גדול, עושה רושם אבל שחוץ, בוא נאמר, מההבלכה הזו, ומה שמסי יכול לעשות, ארגנטינה לא מסוגלת ליותר מזה, ובוא נלך צעד אחד קדימה, קח את הנבחרת שסביב מסי, כמה ממנה אתה רואה משתלבת בנבחרות כמו ברזיל או צרפת?
אז הנבחרת, כמו שגם ברמות אמר, מעבר לזה שהיא גם נבחרת לא כל כך כישרונית ולא בעלת יכולות, המאמן לא ברור מה הוא עושה שם, ואני יודע, אתמול בסמסי עם מדורם קייסי, ואנחנו קוראים אחד לשיר, מה הם רוצים כאילו הנבחרת, איזה הגנה, איזה גבלה, שום דבר, אתה לא רואה שום שיטה, שום סגנון, כאילו הם כאילו רוצים להביא את הכדור למסי ומה שיהיה יהיה, וזה די מוזר לנבחרת כאילו שזכתה בקופה אמריקה, ובא עם מלא ניצחונות, אנחנו באמת לא רואים אותם יותר מדי שזה קורה בדרום אמריקה, וזה באמת מפתיע שנבחרת בסדר גודל כזה שבא עם ציפיות לקחת המונדיאל, כאילו היא באה לא מוכנה למונדיאל הזה בכלל, ובלי באמת גם שחקנים מספיק איכותיים, גם איזה סגנון משחק שיכול לקחת אותם אולי קדימה, זה הכל עניין של לשלוח את הכדור לדימריה או למסי ולראות מה הם יצליחו לעשות. גם מרטינז, אני לא רואה ממנו יותר מדי כרגע, עד משני המשחקים האחרונים, הוא לא משפיע מספיק, הוא שחקן איכותי, אבל עדיין לא מספיק משפיע על המשחק של ארגנטינה, שיהיה לעזר קצת לדימריה ולמסי, אבל אני גם חושב, כמו עובר, אני לא חושב שאפילו שמיד גמר, אם הם ימשיכו ביכולת הזאת, אלא אם כן מסי יעשה קסמים, אני לא רואה אותם גם עוברים את השמינית גמר.
וואו, האמת הבית שלהם מצטלב עם הבית של צרפת, הם חייבים לנצח את פולין כדי להימנע ממפגש עם צרפת. גילי, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים על הבית של ארגנטינה, פולין עם 4 נקודות, ארגנטינה 3, ערב הסעודית 3, בגלל הפרש שערים ארגנטינה שנייה, ומקסיקו עם נקודה, מחזור פתוח לחלוטין בסיום, וארגנטינה מול פולין, שתי נבחרות שבעצם מתחרות על הפסגה, כי ניצחון במקרה של ערב הסעודית על מקסיקו, היא מבטיחה את המקום שלה בשלב הבא.
קודם כל, ארגנטינה באמת, אנחנו מדברים על שמינית, על רבע, ארגנטינה עוד לא עלתה, עוד לא הבטיחה את העלייה שלה, זה נראה מצטער, עכשיו אנחנו מקבלים תמונה כבית הכי שוויוני אולי, ודווקא ערב הסעודית שסיימו אותה הכי חלשה, נראית הכי טוב בינתיים, גם אתמול מחצית שנייה לפולין, רקדו על המגרש, באמת בחוסר מזל, בסוף זה נגמר גם 2-0 לפולין, הסעודים היו הרבה הרבה יותר טובים, איזה נבחרת, איזה כיף לראות אותם, אז באמת הבית מאוד מאוד שוויוני, וארגנטינה יצטרכו לנצח את פולין כדי לסיים ראשונים ולהימנע ממפגש מול צרפת. יהיה להם קשה מאוד, גם לפגוש את דנמרק בשמינית זה לא הולך להיות טיול, אבל בית באמת שוויוני, והסעודים הפתעה נעימה מאוד.
אתם יודעים, שניכם עשיתם קריירות גדולות, ויצא לי לראות אתמול את לבנדובסקי, אחרי למעלה מ-600 שערים בקריירה, ומסי למעלה מ-800 שערים בקריירה, בוכים, במשחק מונדיאל, בשלב בתים, חבר'ה האלה ראו הכל, מה גורם באמת לטורניר הזה להיות כל כך גדול, להוציא מהכוכבים הכי גדולים בעולם, את הקצה של הקצה של הרגש, ובאחד כמו מסי, בוודאי שלפעמים אנחנו לא יודעים, יש לו שרירי פנים.
קודם כל היה מאוד מרגש לראות את לבנדובסקי וגם את מסי אתמול אחרי השערים שהם כבשו, לבנדובסקי באמת פרט בבכי איך שהוא כבש את השער, זה פשוט היה מדהים, שער ראשון במונדיאל, שחקנים שבו, יש משהו בנבחרת, גילי בטח יסכים איתי, הייתי לא מעט הופעות בנבחרת, ויש משהו בנבחרת שאתה מייצג את המדינה, שיש שם איזה רגש שיוצא החוצה שהוא בלתי נשלט, אתה יודע שכל המדינה עומדת מאחוריך, אתה יודע את האחריות שיש לך, אתה יודע שאתה מייצג לא רק קבוצה של עיר, אתה מייצג איזה משהו הרבה 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 יותר גדול מזה. במיוחד שזה בטורניר כזה גדול, אז הרגשות מתעצמים פי כמה וכמה, ולא סתם שחקנים, כמו שאתה אומר, גדולים מהעולם, כמו ראיתי בסוף של מסי, השחקנים של ארגנטינה, אם ראית אותם בחיבוקים אחרי הגול הראשון, זה פשוט מדהים. היה כאילו הנחת רווחה כזה, אוי, וואי, שמנו, כאילו, הורידו כזה קונטיינרים מהגב שלהם, זה... וההתרגשות של לבנדובסקי זה פשוט באמת, זה כמו כזה לחזור לשכונה של ילד, כאילו, וזה מדהים לראות את זה, וזה קורה. זה קורה גם בקבוצות, אני לא אגיד שלא איפה לא מתרגשים במשחק צ'מפיונס ודברים כאלו, אבל משהו שבייצוג מדינה הוא גדול, הוא גבוה, הוא אי אפשר להסביר את העוצמות של הרגשות שקורות שם.
גילי, זו לא הרמה הכי גבוהה, אתה יודע מה שאנחנו רואים עד עכשיו במונדיאל, אני אומר את זה בלשון המעטה, כן? אבל עדיין... זה מוציא מאחד כמו מסי, ראיתי אותו בסוף שער עם הידיים קדימה, אתה יודע, בתנועה הארגנטינאית המאוד מוכרת, אלה תמונות שלא ראיתי אותו, אני חושב, אולי בגמר ליגת האלופות גם לא.
גם שהם זכו בקופה אמריקה לפני כמה חודשים, ראו את החגיגה שלו שם, ואת הבכי שלו שהוא התראיין אחרי הגמר, וכמו שאריק אמר, הוא אמר בדיוק את הנקודות, אתה מייצג עם שלם, אתה יודע, זה כמו סוג של צבא. אתה מייצג גם, אתה מייצג מדינה.
ובארגנטינה אין הרבה חוץ מכדורגל, כן?
כן, ארגנטינה, כדורגל זה, אתה יודע, העדה לכדורגל היא קצת עוברת את הפרופורציות הנורמליות, אבל באמת אתה מייצג גם שלם, וגם הלחץ על השחקנים האלו הוא אדיר, הלחץ הוא אדיר, כאילו מסי ולבנדובסקי, אתה יודע, הכישלונות יהיו עליהם וההצלחות יהיו עליהם, אז בנוסף לזה שהם הורידו מעצמם משקל, זה גם התרגשות גדולה, האמנון לפני, זה עם שלם, זה לא, כמו שאריק אמר, זה לא אוהדים של קבוצה מסוימת, של עיר מסוימת, זה משהו הרבה 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 יותר רחב, ולכן התגובות האלה, וזה יפה לראות אנשים שהם מולטי מיליונרים, השיגו הכל בחיים, ואתה רואה שזה נוגע בהם בצורה אחרת.
אתם יודעים, זה הזמן אולי לעבור לצרפת, שניצחה 2-1 את דנמרק, היא בעצם הנבחרת הראשונה להפיל לשמינית הגמר, והאמת הצרפתים נראים טוב, הם נראים מצוין, בטח כשהם בפה בסיוע אריק, נראים כנבחרת שוואלה, פעם הרבה, באמת הרבה מאוד שנים, נבחרת שיכולה לעשות back to back מונדיאל.
לגמרי, אני חושב שמשהו טוב קורה בנבחרת הצרפתית. אני דיברנו פה לפני, לא ידענו איזה נבחרת תבוא, ואם יהיה שם מאבקי כוחות ואגו, ונראים מגובשים, ומבפה בא בווייב לטורניר הזה, להראות שהוא, לצאת מהטורניר הזה, שהוא השחקן הכי טוב בעולם. נכון שמסי הוא הכי גדול, והכי גדול שהיה, ויהיה, והכל בסדר, אבל מבפה, בגיל שלו, ההישגים שהוא עושה, והשפת גוף שלו, איך שהוא מגיע למשחקים האלה, זה מדהים בעיניי, ויש לו גם עזרה, יש לו את גיזמן לידו.
בניגוד לארגנטינה.
אני חושב שגיזמן זה קצת, הוא קצת לא שמים אליו לב, אבל הוא כאילו המנהיג השקט שם בנבחרת, והוא מסדר את העניינים, הוא גם אתמול בישל יפה את השער השני, והוא משחק טוב ואיכותי, בלי הרבה רעש וצלצולים, אבל כל הנבחרת הצרפתית נראית גם במיטבה, גם אם מבפה בכושר הזה, זה כמעט יהיה ג'ירו שהוא בכושר נפלא, ככה שאני חושב באמת שכרגע, אחרי שני משחקים, היא הפייבוריטית המוחלטת לקחת את הגביע, אבל יש עוד זמן ונראה מה יהיה, אבל כרגע זה נראה מעולה מבחינת צרפת.
גילי, דיבר אריק על גריזמן, אמרו אתמול, דיבר עמנואל פטי בסיום המשחק, ולא רק הוא, גם הרבה כוכבי עבר בצרפת מדברים על נטול אגו, זאת אומרת, שחקן שהוא שחקן התקפה, מוגדר חלוץ, אבל יורד באמת מספר גדול של פעמים במהלך המשחק, ועושה סגירות, ועושה לחץ, ובאמת עובד אחרת על המגרש, מנסה להביא סוג של בלנס לנבחרת, אתה מסכים?
גריזמן תמיד היה כזה בנבחרת, תמיד הוא היה כזה, והרבה פעמים הרימו גבה, איך מקומו מובטח בהרכב, ושתמיד דשאן הולך איתו, ובאמת הוא נותן, גם בברצלונה אגב, שהוא היה ליד מסי וסוארז, הוא היה כאילו האפור מבין שלושתם, תמיד הוא זה שעובד הכי קשה, רץ הכי קשה, לוחץ, חוזר, באמת מוריד מהאגו, וגם בסוף יודע להביא איכויות.
גילי, אצל גוטמן, אצל גוטמן הוא היה בנקר.
כן, מאמנים אוהבים כאלה, מאמנים מתחברים לכאלה, בסוף לא כולם יכולים להיות כוכבים או פרימדונות או כאלה, והוא באמת גם משלב את המחויבות, וגם הוא בסוף יודע להביא מספרים. אז הוא כן נותן איזון להתקפה, ומעבר לזה שאמבפה היום הוא הטוב בעולם, והוא בסוף עושה את ההבדל, אתה יודע, שהוא בא אחד על אחד, זה לא כוחות מול אף אחד.
מדהים, מדהים. ואריק, אתה חושב שדשאן במחזור הסיום יעשה סוג של מה שנקרא מהפכה בהרכב, ייתן לכוכבים לנוח?
לא בטוח, אולי קצת. דרך אגב, משהו נגיד בנקודה שאמרת שעושים הגנה, אני ראיתי אתמול את מיף בתוך הרחבה. ראיתי את מסי בדקה 88-90, ליד הקרן, לחץ מטורף. אנשים כאילו יש עליהם האחריות, הם נמדדים בזכוכית מגדלת במדינות שהם מפרדים לא לרוץ. אז כולם, אתה רואה את מיף אתמול בתוך הרחבה כמו מגן ימני.
מדהים.
אתה אומר, אוקיי, מה קרה? אז כאילו כולם נותנים אקסטרות במשחקים האלו, גם שחקני התקפה שכביכול נראים מוכשרים, באים ונותנים הכל ונותנים את הלב. שאף אחד לא יגיד שהם לא יתאמצו מספיק או שהם פישלו. אז זה גם יפה לראות את האחריות שהשחקנים הכוכבים האלו לוקחים במשחקים האלו, ונותנים יד, ונותנים עוד כתף, ונעוזרים בהגנה, וזה יפה לראות את זה.
אמרת אחריות?
כן, צרפת יכולה קצת לצאת לשחקנים לנוח. אני לא, אתה יודע, יש עומס, רוצים שציו טריים, פרשים. עדיין זה אחרי, זה חצי עונה כבר אינטנסיבי שהיה עם צ'מפיונס ליג ולגל. אני מאמין שיכול להיות שיהיה קצת שינויים, או קצת להכניס שחקנים אחרים שלא שיחקו פחות, שיהיו קצת בכושר לקראת השלבים המאוחרים.
אמרת אחריות, וזה מוביל אותי למשחק המרכזי הערב בשעה 9, גרמניה וספרד נפגשות. גילי, כל תוצאה מלבד ניצחון של גרמניה עלולה לשלוח אותם הביתה, אחרי שני משחקים, אפילו לא לחכות למשחק השלישי, וזה יכול להיות סיפור מטורף. השאלה אם עוד פעם הגרמנים יביאו את ה... אתה יודע, היית קצת בגרמניה, אתה יודע שכאשר הם צריכים, הם גם יודעים לקחת. השאלה אם מול ספרד, זה, אתה יודע, זה לא כזה פשוט.
לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל, ואני חושב שבכל המשחקים האחרונים של שנים האחרונות, הגרמנים לא מנצחים בספרדים, ויהיה פה משחק מעניין, הגרמנים יודעים שהם חייבים לנצח, ויהיה פה קרב ראש בראש בין שתי נבחרות שגם יכולות להגיע לגמר פתאום. ספרד כמובן מגיעה בביטחון צי אחרי ה-7-0, מאמינה בעצמה, ראינו את הכדורגל שלה, גרמניה תגיע מאוד מאוד לחוצה, וזה יהיה יפה לראות את הגרמנים מנסים ליזום וללחוץ. אנחנו יודעים שהספרדים לא יודעים לשחק הגנתי מדי, ולא יודעים לשחק בלי הכדור, ולכן זה מעניין לראות.
האמת, אריק, שמה שמשחק אולי לטובת הגרמנים פה, שהם ידעו מה יקרה בעצם, מה קרה במשחק המוקדם, שבשעה 12 בין יפן וקוסטה ריקה, וזה גם אולי יוסיף להם לחץ, כי אם יפן מנצחת בעצם, זה גורם לגרמנים שכל תוצאה חוץ מניצחון, הם הולכים הביתה.
תשמע, גרמניה בצרות צרורות, אני לא רואה את יפן מנצחים את קוסטה ריקה, אני לא רואה אותם, אני חושב שזה כמעט בטוח שיפן ינצחו את קוסטה ריקה, קוסטה ריקה אחרי הקבוצה שהם קיבלו מספרד לא נראה לי שהם קשו, וגם לא נבחרת מספיק טובה, ויפן נבחרת לא רעה בכלל, כמו שראינו. גרמניה, הפסד הזה עשה לצרות צרורות, היא צריכה היום התעלות מאוד מאוד גדולה בשביל לנצח את ספרד, כי ספרד באה עם ביטחון ומאמינה בעצמה, וכבר כתוצאה תהיה לה יותר קל ותהיה יותר, והלחץ הכל יהיה על גרמניה. לא יכול, אני קצת לא מבין איך גרמניה מגיעה לטורניר כזה גדול בלי חלוץ 9, הם כאילו משחקים בלי חלוץ 9 קלאסי, אין להם שם חלוץ, וזה פוגע בהם מאוד, פגע בהם במשחק הראשון. הם יכולים היום להתעלות, יש להם את הכישרון, יש להם את השחקנים, יש להם קישור טוב, יש להם שחקנים שיודעים לעשות את ההבדל. מצד שני, זה המשחק הראשון, ההפסד הזה ליפן, שיבש להם לגמרי, אבל אני לא יודע מאיפה זה הולך להיום. אני לא רואה אותם מנצחים בקלות כל כך את ספרד.
מה שמדהים, גילי, זה שזה הבית, מה שנקרא לנייר, היה הכי קל. גרמניה וספרד עם יפן וקוסטה ריקה, זה היה בית כאילו, מה שנקרא דלג בשפה שלנו, והנה פתאום אחרי שני משחקים, או ספרד או גרמניה יכולה למצוא את עצמה, בצרות, צרועות, גרמניה או בחוץ, וגרמניה בספרד יכולה למצוא את עצמה נמתחת עד המחזור האחרון.
כן, גם יכול לצאת מצב של שלושת הנבחרות עם שש נקודות, אתה יודע שכל אחת ניצחה את השנייה והפסידה לשנייה.
במצב כזה ספרד מבטיחה את עצמה.
כן, ספרד צריך
להתערות. לא בטוח, כי יכול להיות שאם זה ככה זה טבלה פנימית, מוצאים כאילו את קוסטה ריקה מהתמונה ועושים טבלה פנימית בין השלוש הראשונות, אבל זה כמובן בתנאי שגרמניה תנצח היום. שוב, אתה יודע, באמת זה יפה בכדורגל, אתה אף פעם לא יכול לחזות מה יקרה, הרבה פעמים אתה טועה, ויפן הגיע באמת כאנדרדוג ועוד הייתה בפיגור גם, בדומה למה שהסעודים עשו לארגנטינאים ועשו ניצחון מאוד משכנע. כן, זה יפתע, וכמו שאריק אומר, גרמניה בצרות.
אריק, לגרמניה אין את מסי, שיקח איזה כדור בדקה 60-70 ויעשה גול לבד. מה כן יש שם? מה כן גרמניה יכולה לעשות שיפתיע נבחרת ספרדית שמגיעה עם ביטחון שיא אחרי שביעה על קוסטה ריקה?
פשוט אינטנסיבית ונסות ללחוץ על ספרדים ונסות לשלוט בקצב, כי אם הם ייתנו לספרד לשלוט בקצב של המשחק, הם יכולים להיענש. יש להם את אברת, יש להם את גנבו, יש להם מולר. קצת נבחרת כזה, כאילו עם שחקנים טובים, כאילו על פניו כל שחקן ושחקן, אבל גם שחקנים יוצאים דופן ולא שוברי שוויון, אתה יודע, אין להם איזה אמבפה, אין להם איזה מסי, אין להם איזה רונלדו, אז אין להם איזה חלוץ, אתה אומר, מרכזי בכושר יוצא דופן, שאתה אומר, וואלה, הוא כמעט בכל משחק עושה איזה גול וחצי, אין להם את הדברים האלו, יש להם הרבה שחקנים טובים בלבל גבוה, בקבוצות טובות, אבל אני לא רואה איזה משהו יוצא דופן, אלא הם באמת תוך כזה משחק קבוצתי מאוד מאוד איכותי ואולי קצת לחץ ולהפעיל קצת אינטנסיביות על השחקנים הצעירים והמוכשרים שיש לספרד, אז אולי פה יהיה איזה משהו שיפתיע את הספרדים.
גילי, אני מסתכל על רשימת המשחקים היום, ב-12 יפן קוסטה ריקה, ב-3 בלגיה מול מרוקו, וב-6 קרואטיה מול קנדה. אני אחרי המחזור הראשון שראיתי את מרוקו, וואלה, לא רעים בכלל, ואת קנדה היו נהדרים, ורק באמת, במזל גדול, לא ניצחו את בלגיה. מאיפה לדעתך תבוא ההפתעה היום?
באמת, גם זה בית מאוד מאוד שוויוני. מאוד שוויוני. אני רואה את קנדה שיכולים לנצח את קרואטיה. האמת, גם מרוקו מול בלגיה, זה לא כזה מובן מאליו שהבלגים מנצחים. באמת, משחקים מאוד מאוד שקולים. אני התחברתי לקנדה, קרואטיה מעבר לסיעה, גם בלגיה מעבר לסיעה. המון שחקנים יפרשו מהנבחרות לדעתי בתום הטורניר הזה. אני רואה פה את ההפתעה של קנדה.
תראו, הסתכלתי על היחסים בווינר היום לפני השידור, ומרוקו, אתה יודע, לפעמים יש אימור של מרוקו מקבלת טקו וניצחון, פלוס אחד. זאת אומרת, היחס ירד מיחס 2 ל-1.60, וקנדה ירדה מיחס של 4.40 ל-3.30. זאת אומרת, שמבינים שזה לא כזה חד צדדי כמו שחשבו תחילה הרק.
אני גם הולך על קנדה, אני מאוד נהניתי, אני חושב שבמזל, לא היה להם מזל במשחק מול בלגיה, הם היו צריכים לנצח את המשחק הזה בחצי הראשון בטוח וגם בחצי השני, הם היו עדיפים וזה נבחרת רצינית, אני מקווה שרק כושר הכיבוש להם יהיה קצת שונה מהמשחק מול בלגיה. בלגיה, מרוקו היו לא רעים, אבל בלגיה אחרי ניצחון קצת קיבלו ביטחון, הם באים קצת למשחק הזה בצורה אחרת ממשחק ראשון, אני חושב שדווקא יש להם לאן להשתפר בלגיה, אני חושב שהם במשחק לא טוב מול קנדה, הצליחו לנצח, כי על המשחק הגנה יוצא מן הכלל במשחק הזה, אז אני חושב את המשחק מול מרוקו, אני הולך על תיקו במעלה לבלגיה לגמרי מבחינתי.
אז יאללה, אז בואו נלך על תוצאות, ונתחיל עם יפן ב-12 מול קוסטריקה, אריק?
יפן קוסטריקה זה 3-1 ליפן.
יפה, 4 שערים קניתי, גילי?
2-0 יפן.
2-0 יפן, 3, בלגיה מרוקו, גילי?
1-1.
אריק?
2-1 בלגיה.
יפה, קרואטיה ב-6 נגד קנדה, אריק?
2-0 קנדה.
וואו, חד צדדי, גילי?
2-1 קנדה.
מדהים, זה מדהים שהולכים חד צדדי על קנדה, זה היה פשוט
אני,
מדהים.
אני אומר לך, קנדה זה המפני שהכי נהניתי מכל הנבחרות, נכון, היה צרפת וזה, אבל הכי נהניתי מקנדה, מנבחרת שלא הכרתי וזה, לראות כאילו איך שהם צדקו. את הכישרון שיש להם שם, זה היה מדהים לראות לדעתי.
ומשחק אחרון, המרכזי הערב, ספרד מול גרמניה, 9 בערב. גילי.
2-2.
אתה יודע מה קורה לך עכשיו? אתה אומר, רגע, מה, גרמניה צריכים לנצח והם לא ינצחו? איך יקרה דבר כזה? אז אתה אומר 2-2.
גם מונדיאל קודם היה סיפור דומה איתם.
אבל הם באו כזוכים, וזה אחרת.
כן, נלך על תיקו.
2-2 אומר. אריק.
אני פחות חושב שיש להם את היכולת לייצח, אבל אני אלך על 2-1 לגרמניה, כי אני רוצה שיהיה מתח עד הסוף בבית הזה.
רצונות לחוד, מציאות לחוד, אריק.
2-1 לגרמניה.
קדימה, רשמנו. אריק בנדו, גילי ורמוד, תודה רבה, וצפו לנו יום משחקים, בכלל שבוע מרתק של כדורגל במונדיאל, והגיע הזמן, גם הדרמות לאט לאט הולכות ומציפות אותנו, אז תודה רבה לכם על הדברים האלה.
שבוע טוב,
יהיה לנו עוד שבוע נפלא לדבר עליו. ביי ביי, להתראות.